שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף י"ד, אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. בעמוד הקודם הביאה הגמרא את מחלוקתם של רב חסדא ורבי אלעזר, כיצד לקרוא את המשפט במשנה ורשות הניזק והמזיק. כאשר רבי אלעזר קרא את המשפט הזה כהמשך המשפטים הקודמים, וממילא הוא אמר שבחצר השותפין אדם יהיה פטור על נזקי השן והרגל של שורו. ושואלת על כך הגמרא, איני? האומנם סובר רבי אלעזר שבחצר השותפים פטורים על נזקי שן ורגל? והתני והראשונה רב יוסף את הברייתא הבאה שאומרת חצר השותפים והפונדק, מסביר רש"י שזה בית גדול שרגילים אורחים ואחסנאים ללון בו, הדין שחייב בהם על השן ועל הרגל. שאם מזיק זה את זה, הוא יהיה חייב על נזקי השן והרגל שגרם ממונו, וזה לא נחשב כרשות הרבים. הועיל והחצר המשותפת או הפונדק אינו מיוחד לבני רשות הרבים, אלא רק לאותם הדרים בו, שהרי על ידי סחירות הם דרים שם, וממילא זה נחשב כלשון הפסוק וביער בשדה אחר. אז מהברייתא הזאת יש תיובתא קושיה חזקה על דרבי אלעזר. יענה על כך, אמר לך רבי אלעזר ותסברה, האם אתה חושב שמתניעת מי לא פליגי? האם אין ברייתא אחרת שאני סובר כמותה? והתניא, והרי שנינו בתוספתא. ארבעה כללות, ובלשוננו היום ארבעה כללים, היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזיקין. הכלל הראשון, כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק חייב בכל. והגמרא בהמשך תפרש שברשות הניזק אפילו קרן תמה משלם נזק שלם, הועיל ונכנס לרשותו והזיקה. כלל שני, אם מדובר ברשותו דמזיק ולא ניזק, במקרה כזה יהיה פטור המזיק מכל, מפני דאמר להמזיק לניזק, מה עושה שורך ברשותי? כלל שלישי, אם מדובר על רשות שגם לזה יש רשות וגם לזה יש רשות, כגון חצר השותפים או והבקעה, אז המזיק יהיה פטור בה על השן ועל הרגל, מפני שמלשון התורה הוא ביער בשדה אחר, משמע שחיוב על נזקי שן ורגל זה רק כאשר הרשות היא מיוחדת לניזק. אבל על הנגיחה ועל הנגיפה ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הביתה, שהן תולדותיו של קרן, שור תא משלם חצי נזק ושור מועד משלם נזק שלם. שהיות שגם לניזק וגם למזיק יש רשות להיות באותו מקום, אז לעניין נזקי קרן זה נחשב כרשות הרבים. כלל רביעי, אם מדובר על רשות שאין לא לזה ולא לזה רשות להיות שם, כגון חצר שאינו של שניהם, והגמרא בהמשך תפרש שהכוונה שהחצר אינה של שניהם, אלא רק של אחד מהם, דהיינו של הניזק, אז המזיק יהיה חייב בו על השן ועל הרגל, תשלום של נזק שלם, ועל תולדות של קרן, דהיינו, על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הביתה, שור תא משלם חצי נזק ושור מועד משלם נזק שלם. עד לכאן ציטוט התוספתא. קטני מיד, והרי כתוב בתוספתא בכלל השלישי, שחצר השותפין והבקעה פטור בעל השן ועל הרגל. וזה מתאים לדעת רבי אלעזר. ושואלת הגמרא, קשיא דדי, לכאורה נראה שאכן כדברי רבי אלעזר, יש סתירה בין הברייתא שהעביר רב יוסף לבין הברייתא שהעביר רבי אלעזר. אבל האם הסתירה הזו הכרחית? מתרצת הגמרא שאין פה בהכרח סתירה, כי תניא ההיא, הברייתא שהעביר רבי אלעזר שאמרה שבחצר השותפים פטורים על נזקי שן ורגל, ניתן להעמיד אותה בחצר המיוחדת לזה ולזה, בין להניח שם לפירות, בין להסתובב שם לשברים. אז על נזקי שן ורגל המזיק יהיה פטור, כי זה נחשב כרשות הרבים, ודווקא משום כך, על נזקי קרן תמה הוא יהיה חייב חצי נזק, ועל נזקי קרן מועדת הוא יהיה חייב נזק שלם. ואת הברייתא ההיא דרב יוסף שנה אותה נעמיד בחצר המיוחדת לפירות ואינה מיוחדת לשברים. כך דלגבי שן, הביא לה זה נחשב כחצר הניזק, ולא היה למזיק להכניס שם את השור שלו, ואם כך זה לא דומה לרשות הרבים, ולכן צריך לשלם נזק שלם על נזקי שן ורגל. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה, די קנמי שהרי ניתן לדייק כפירוש הזה מלשון הברייתות, דקטני הכה שבברייתא שהעביר רב יוסף כתוב חצר השותפים והפונדק, זאת אומרת שמדובר על חצר השותפים שהיא דומיה, היא דומה דפונדק, וכשם שפונדק אינו מיוחד לשברים לפי ששם מונחת סחורה של הסוחרים, והם אינם מניחים להיכנס שם שברים שלא ידחפו את הסחורה ויתנפו את כליהם, כך גם חצר השותפים מיוחדת לפירות ואינה מיוחדת לשברים. וקטני עתה, ושם בברייתא שהעביר רבי אלעזר, כתוב חצר השותפים והבקעה. זאת אומרת שחצר השותפים דומיה היא דומה דבקעה, שבסתם בקעה רועים שם שברים. וכך גם מדובר על חצר המיוחדת לזה ולזה, בין לפירות בין לשברים. ומסיים את הגמרא שמה מינה, אכן יש סייעתה מהלשון של הברייתות, שבעצם אין ביניהם מחלוקת, כי כל אחת דיברה על סוג אחר של חצר שותפים. מתקיף למה כשר רב זעירה? והרי כיוון שהסברנו שהברייתא שהעביר רב יוסף מדברת על חצר השותפים דמיוחדת לפירות בלבד, אז הרי יש למזיק רשות בה להכניס פירותיו, ומדוע שהוא יהיה חייב על נזקי השן והרגל, הבאינן? הרי כדי להתחייב על נזקי שן ורגל, צריך לקיים את מה שכתוב בפסוק, וביער בשדה אחר, וליקה, וזה לא מתקיים, שהרי לגבי המזיק זה לא נחשב שדה אחר. אמר לי, ענה לו הבאי, שכיוון דאינה מיוחדת אותה חצר לשברים, אז שדה אחר קרינה בי, זה כן נקרא שדה אחר לעניין כניסת שברים, כי לא היה לו למזיק רשות להכניס לשם את שורו. אמר לי, שאל רב אחא מדיפתי לרבינה את השאלה הבאה, לימה אולי נאמר, שמזה שהעמדנו מדמתנית הלא פליגי, שהברייתות לא חולקות זו על זו, אלא כל אחד דיברה על חצר מיוחדת מסוג אחר, אולי נאמר, אמוראי נמי לא פליגי,
שגם האמוראים, רב חיסדא ורבי אלעזר, לא נחלקו זה על זה.
שרב חיסדא בעמוד הקודם, שחייב בחצר השותפים על דזקי שן ורגל, דיבר על חצר שותפים שינה מיוחדת לשברים, ורבי אלעזר, שפטר בחצר השותפים מנזקי שן ורגל, דיבר בחצר השותפים המיוחדת אף לשברים. אמר לי, ענה לו רבינה, אין. אכן ניתן לומר שהם נחלקו רק בהסבר דברי המשנה, אבל בדין הם לא נחלקו. ואם תמצא לומר פליגי, שיש ביניהם מחלוקת למעשה, אז ניתן לומר שבקושיה דרב זירה ובפירוק הדה הבאי פליגי. והם נחלקו בנקודה בה נחלקו רב זירה והבאי. שרב חיסטה סובר כהבאי, שכיוון שהחצר אינה מיוחדת לשברים, אז ביחס לכניסת שברים, זה עונה על הקריטריון שאמר הפסוק, וביער בשדה אחר. ורבי אלעזר לעומת זאת סובר כרבי זירה, שכיוון די יש למזיק רשות להכניס בפירות, הרי שלגביו החצר לא נקראת וביער בשדה אחר. ובסוגריים נאמר שניתן להסביר את מחלוקתם של רב זירה והבאי בהגדרה של חצר הניזק. שלפי רב זירה, כאשר המזיק יכול להכניס פירות לחצר, זה כבר גורע מהגדרת החצר כחצר הניזק בלבד. והבאי לעומת זאת סובר שזה עדיין נקרא חצר הניזק במידה ואין רשות להכניס לשם את המזיק בעצמו. ועוברת עכשיו הגמרא לדון בגופה של התוספתא שהעביר רבי אלעזר. ארבעה כללות, דהיינו כללים, היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזיקין. הכלל הראשון, כל שהוא רשות לניזק ולא למזיק, חייב המזיק בכל. עד לכאן ציטוט הכלל, הוא מדייק את הגמרא. על הכל לא קטני, אלא חייב בכל. והמשמעות היא שהמזיק חייב בכולי נזק. הוא מסביר רשי, אם הלשון של הכלל הייתה שהוא חייב על הכל, אז המשמעות הייתה, שהכלל מתייחס לכל סוגי הנזקים, על השן ועל הרגל ועל הקרן. אבל מזה שלשון התוספתא זה חייב בכל, משמע שזה מתייחס לחיוב הנזק, שצריך המזיק לשלם את כל הנזק. והיות שבנזקי שן ורגל תמיד משלמים את מלוא הנזק, אז בהכרח שהתוספתא מתייחסת לקרן, מה שאומר שאפילו אם מדובר על נגיחה של שור תם, אם האירוע יתרחש ברשות הנזק, חייב המזיק נזק שלם. ועל פי זה שואלת הגמרא, מני? מי התנה ששנה את המשנה? עונה הגמרא, רבי טרפוני, דאמר, משונה קרן, כל זמן שהיא תמה ולא מועדת, וכך גם התולדות של קרן, שהועיל ושינו את וסטן, כי לא היה דרכן להזיק כך, שאם הם הזיקו בחצר הניזק, הדין הוא שהמזיק נזק שלם משלם. מקשה על כך הגמרא, אימא, תאמר, כיצד תסביר את הסיפה של התוספתא, שאמרה בכלל הרביעי, שאם הרשות שייכת לא לזה ולא לזה, כגון חצר שאינו של שניהם, הדין שהמזיק יהיה חייב בה על השן ועל הרגל. ומהי כוונת התוספתא שאמרה לא לזה ולא לזה? אלא האם תאמר שהכוונה שהרשות לא לזה שייכת ולא לזה שייכת כלל, אלא היא רשות דאדם אחר? אז מדוע התחייב המזיק על נזקי השן והרגל? והבאינה, והרי כדי לחייב על נזקי השן ורגל, צריך לענות על הקריטריון שכתוב בתורה וביער בשדה אחר. ואם אותה רשות אינה שייכת לא לנזק ולא למזיק, וליקה, אז אין כאן קיום של התנאי וביער בשדה אחר, אלא פשיטה שצריך להעמיד את הכלל הרביעי, שהרשות שבה הראה הנזק לא שייכת לזה ולא לזה במשותף, אלא היא שייכת רק לדחד מהם, דהיינו לניזק. וקטני סיפה ונאמר בסוף התוספתא, שבמקרה כזה, תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. הטען, וזה מתאים לרבנן שחלקו על רבי טרפון, דאמרי, משונה קרן, ולכן אם היא הזיקה בחצר הניזק, חצי נזק הוא דמשלם. אז האם ייתכן שהרישה של התוספה כשיטת רבי טרפון והסעיפה של התוספתא כשיטת רבנן? מתרץ את הגמרא אין, אכן הרישה רבי טרפון והסעיפה רבנן, והוכחה לדבר, דעה אמר לשמואל לרב יהודה, תשובן מעין זו בדף תתוו, וכינה שמואל את רב יהודה בכינוי חיבה, שיננה, שנון וחריף שכמוך, שבוק מתניתין, תעזוב ואל תתרח לתרץ שהמשנה שם היא קטנה אחד, ותא בתראי, ובוא אחריי ותאמר כמותי, שהרישה של המשנה היא רבי טרפון, והסיפה של המשנה היא רבנן. אז על אותו משקל, גם ארבעת הכללים שאמר רבי שמעון, שניים מהם הם לגבי רשות הניזק. אחד מהם ברישה כשיטת רבי טרפון, ואחד מהם בסיפה כשיטת רבנן. רבינה משמי דרב, לעומת זאת אמר, שניתן לתרץ ולומר שהתוספת כולה שיטת רבי טרפוני. ומהי הכוונה של הכלל הרביעי לא לזה ולא לזה? הכוונה לא לזה ולא לזה לפירות, אלא רק דחד, דהיינו, הניזק מותר לו להכניס לשם פירות. אבל הרשות היא כן משותפת לזה ולזה להכניס שם לשברים. שבאופן הזה, דלגבי שן, אבי עלה, זה נחשב כחצר הניזק, ולכן חייב המזיק בנזקי השן, שהרי לגבי פירות, היא אינה אלא שייכת לניזק. אבל לגבי קרן, הביא על הרשות הרבים, שהרי ברשות הכניס שם המזיק את שורו, ובמקרה כזה גם רבי טרפון מודה, ששורתם ישלם חצי נזק ותו לא. מקשה על כך הגמרא, אי אחי, אבל אם כך, שהכלל הרביעי מדבר על מקרה שרק הניזק יכול להניח פירות בחצר, ושניהם יכולים להכניס שם את השברים שלהם, מדוע אמרה התוספתא שמדובר על ארבעה כללים, הרי שלושה הוו, מפני שאת הכלל הרביעי ניתן להסיק מהכללים הקודמים, שכיוון שלגבי שן זה נחשב כחצר הניזק, הרי שנינו את זה כבר בכלל הראשון, כלשהו רשות לניזק ולא למזיק, חייב המזיק בכל. ולגבי חיוב קרן בחצר השותפין, שנינו בכלל השלישי, כגון חצר השותפין והבקעה, שעל הנגיחה ועל הנגיפה וכו', שאורתם משלם חצי נזק. עונה על כך, אמר רב נחמן בר יצחק, הפכנו דף, שהתוספת התכוונה שאכן יש שלושה כללות, מפני שאין כאן אלא שלושה דינים, שברשות הניזק חייב בכל, ברשות המזיק פטור מכל, ובחצר השותפין חייב בחצי נזק בקרן ופטור על השן והרגל. ושלושת הדינים הללו באים לידי ביטוי בארבע מקומות שונים. כי יש חצר שותפין שהמזיק חייב בה על השן, כגון שהיא מיוחדת לניזק להכניס שם פירות, ולשניהם, גם למזיק וגם לניזק, מותר להכניס שם שברין, ולכן זה נחשב כרשות הרבים, והוא יהיה חייב חצי נזק על שור תם ונזק שלם על שור מועד. והמשנה הבאה נאמרה כולה בקוד, והיא תוסבר בגמרה, שאומרת המשנה, שום כסף שווה כסף בפני בדין ועל פי עדים, בני חורין בני ברית, והנשים בכלל הנזק, והניזק והמזיק בתשלומין. ושואלת הגמרה, מהי הכוונה שום כסף? עונה על כך אמר רב יהודה, שכוונת המשנה לומר, שום זה של נזקין לא יהיה אלא בכסף. מסביר רשי, שיהיו בדין שמין כמה שווה הנזק, מנה או מתי, וכך ישלם המזיק. אומרת הגמרא, תנינה, שנינו במשנתנו, להד תנו רבנן, את מה ששנו חכמים בברייתא, מה שאומר שבמקרה הזה, הברייתא היא העיקר. שאומרת התוספתא, פרה שהזיקה טלית, למשל, שדרסה עליה בחצר הניזק, וטלית שהזיקה פרה, ונקרא את הגרסה ברשי לפי הגאות הבך, או טלית שהזיקה פרה ברשות הרבים, כגון שנתקלה הבהמה בטלית, ונשבע רגל הפרה. אז הם אומרים, תצא פרה בטלית וטלית בפרה, דהיינו שאיתו בעל הטלית את הפרה שהזיקה טליתו ולא תהה נשומת, דהיינו מוערכת על ידי בית הדין, אלא בין אם התשלום על ידי הפרה הוא חסר, בין אם הוא יתר, על נזק הטלית יתלנה בעל הטלית. וכן להפך, אלא שמין אותה בדמים. שמים את הנזקים בכסף, ולפי מה שהזיק את חברו ישלם, וממילא מי שהזיק את חברו יותר ישלם את ההפרש. ציטוט מהמשנה, שווה כסף. כלומר, שהמזיק צריך לתת לניזק שווה כסף. ומביאה המשנה דתנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. המילים שווה כסף במשנה מלמד שאין בדין נזקקים אלא לנכסים שיש להם אחריות. אבל אם קדם הניזק ותפס מטלטלין, למרות שמטלטלין זה נכסים שאין להם אחריות, בכל זאת בדין גובין לו מהן את נזקו. הוא מצטט את הגמרא מדברי הברייתא, אמר מר, שווה כסף מלמד שאין בדין נזקקים אלא לנכסים שיש להם אחריות. סוף ציטוט. ושואלת על כך הגמרא, מהי משמע? מכאן הוציאה הברייתא שמשמעות המילים שווה כסף זה דווקא נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות. עונה על כך, אמר רבא בר אולא, ששווה כסף זה דבר השווה כל כסף שמשלמים עבורו. מה הניעו ומה זה יכול להיות? דבר שאין לו עונה. התורה אמרה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, אל תונו איש את אחיו. הונאת ממון היא מכירת דבר במחיר גבוה מערכו האמיתי. כיוון שיש הבדלים במחיר בין מקומות שונים, קבעו חכמים כי טווח המחירים יכול לנוע עד שישית ממחיר החפץ. אם המחיר היה פלוס מינוס שישית ממחיר השוק הממוצע, המחר קיים ולא תוחזר ההונאה. ואם המחיר היה בדיוק פלוס שישית או מינוס שישית ממחיר השוק הממוצע, המחר קיים ותוחזר ההונאה. ו ואם המחיר היה גבוה או נמוך מהפרש של שישית ממחיר השוק הממוצע, במקרה כזה המכר בטל. והיות שאין דין הונאה בקרקעות, אז דבר השווה כל כסף זה קרקע. מקשה על כך הגמרא, אבל עבדים ושטרות, נמי, גם להם אין להם הונאה. והמקח קיים אפילו אם קנה אותם ביותר מדמיין. אלא אמר רבא בר אולא פירוש אחר, ששווה כסף זה דבר הנקנה בכסף. וזו קרקע שבשונה ממטלטלין, ניתן להעביר בעלות על קרקע על ידי כסף, ואין הלוקח או המוכר יכולים לחזור בהם. מקשה הגמרא, אבל עבדים ושטרות נמי גם הם נקנים בכסף. אלא אמר רבא שפירוש אחר, שהמזיק צריך לשלם בשווה כסף, דהיינו בקרקעות, ולא בכסף. והני כולו, כל מה שהזכרנו מלבד קרקעות, דהיינו מטלטלים ועבדים ושטרות, כסף נינו, הם מוגדרים ככסף, מפני שניתן לנייד אותם ממקום למקום, ולמכור ולממש את ערכם, ולכן הם מוגדרים ככסף, מה שאין כן קרקע, שניתן לממש אותה רק במקום בו היא נמצאת. ועל פי ההבנה ששווה כסף זה קרקע, רמילי הקשה רב יהודה בר חיננה לרב הונה ברי בנו דרב יהושע את הסתירה בין שתי הברייתות הבאות. טענה שנינו בברייתא אחת ששווה כסף מלמד שאין בדין נזקקים אלא לנכסים שיש להם אחריות, דהיינו לקרקעות. מצד שני, ואת טניה, הרי שנינו בברייתא שמהמילה ישיב לומדים לרבות שווה כסף, ואפילו שווה כסף בערך פחות כגון סובין. מה שאומר שאפשר לשלם את תשלומי הנזק אפילו על ידי מטלטלין. מתרצת הגמרא שאכן ניתן לשלם את תשלומי הנזק אפילו על ידי מטלטלין. והכה, וכאן בברייתא שאמרה שמשלמים דווקא באמצעות קרקעות במאי עסקינן, באיזה מציאות מדובר? ביתמי. יתומים שאבא שלהם מזיק, יכולים בדין לגבות מהם רק אם הוא הוריש להם קרקעות. אבל מהמטלטלים שהוריש להם אביהם, לא יכולים בדין לגבות את הנזק, מפני שהמטלטלים של היתומים לא משתעבדים לבעל חוב. כי יש צד לומר שרק לאחר מיטת האבא קנו היתומים את המטלטלים. מקשה על כך הגמרא, אי הברייתא הזאת מדברת ביתמי, אימה, תאמר, כיצד תסביר את הסיפה של הברייתא, שאם קדם הניזק ותפס מטלטלין, בדין גובים לו מהן? והרי אי הברייתא דיברה ביתמי, אמי, מדוע בדין גובים לו מהן? מתרצת הגמרא, כדי אמר רבא אמר רב נחמן, במסכת כתובות, שבמקרה שתפס הניזק מחיים של האבא את המטלטלין, יכולים בית הדין להגבות לו את החוב מהמטלטלין. ההכנה מעיקר גם בברייתא שלפנינו מדובר, שתפס הניזק את המטלטלין מחיים של האבא. ציטוט מהמשנה בפני בדין. הוא מסביר רש"י שהגמרא מבינה שהמילים בפני בדין הם המשך המילים שווה כסף, דהיינו שצריך שיהיו קרקעותיו של המזיק בפני הבדין. וזה בא למעט פרט למוכר נכסיו וקילה את המעות שהוא קיבל עבורם, ואחר כך הוא הולך לבדין, שבמקרה כזה אין בדין נפרעין מן הלקוחות שקנו את הנכסים. מקשה על כך הגמרא, אז שמע מינה שמי שלווה הוא מכר נכסיו ואחר כך בא לבדין, אין בדין גובים לו מהן? והרי הלכה ידועה היא שאם הנכסים היו משועבדים לחוב, זכותו של המלווה לטרוף את הנכסים מהלקוחות. אלא בהכרח חוזרת בה הגמרא מההבנה שבפני בדין זה מתייחס לקרקעות, ומסבירה שהמשפט הזה משמעותו שרק בדין מומחים דנים דיני כנסות, וזה בא למעט פרט לבדין הדיוטות, שהם דיינים שאינם סמוכים, שהם לא יכולים לדון דיני כנסות. ציטוט מהמשנה על פי עדים, שבית הדין יחייבו את המזיק לשלם רק על פי עדים שיעידו על הנזק בבדין, שזה המזיק הזיק את הניזק. והרי זה בא למעט פרט למודה בכנס, ואחר כך באו עדים והעידו שהוא חייב, שהוא פטור. ואת המקור ללימוד הזה תגיד הגמרא בדף סמך ד'. שואלת על כך הגמרא, הניחא, הלימוד הזה נוח רק למאן דאמר שמודה בקנס ואחר כך באו עדים שהוא אכן פטור מלשלם את הקנס, אלא למאן דאמר שמודה בקנס ואחר כך באו עדים שהוא חייב, לשיטתו מה איכא למימר? מה באה המשנה ללמד במילים על פי עדים? מתרצת הגמרא שלשיטתו אכן המילים הללו לא מלמדות שום דבר, אלא סיפה יצטריך לי. החידוש שנצרח התנא ללמדנו נמצא בסוף המשפט, הפכנו דף, שיהיו העדים בני חורין ובני ברית. המילים בני חורין באים למיעוטי עבדים שאינם קשרים לעדות על נזק, והמילים בני ברית באים למיעוטי עובדי כוכבים שגם הם לא קשרים לעדות על נזק. וממילא נשאלת השאלה, מדוע המשנה הייתה צריכה למעט גם עבדים כנעניים וגם גויים? עונה על כך הגמרא וצריכה, היה צורך למעט את שניהם, מפני דאי השמינן, אם המשנה הייתה משמיעה לנו שרק עבד פסול לעדות על נזק, אז הייתי אומר שזה משום דאין לו יחס. כפי שאומרת הגמרא ביבמות, שהכל מודים בעבד שאין לו יחס. שהוא לא מתייחס אחרי אביו, כפי שכתוב שאומר אברהם לאליעזר, שבו לכם פה עם החמור, שאתם עם הדומים לחמור, שיודעים מי האמא שלכם, אבל לא יודעים מי האבא שלכם. אבל נוכרי לעומת זאת, יש לו יחס, שהוא כן מתייחס אחרי אביו, כמו שכתוב במלאכים, בן הדד, בן דברימון, בן חזיון, אימא, אז אולי נאמר, שהוא לא פסול לעדות על נזקין. לכן הייתה המשנה צריכה לומר לנו בני ברית, כדי שנדע למעט עדות של עובדי כוכבים בנזקין. ומצד שני, ואי השמיעינן, אם המשנה הייתה משמיעה לנו, רק לגבי נוכרי שהוא פסול לעדות בנזיקין, אז הייתי חושב שזה משום דלא שייך נוכרי במצוות. אבל לבית כנעני לעומת זאת דשייך במצוות כאישה, אימא, אז אולי נאמר שהוא לא פסול לעדות בנזיקין. ולכן צריכה הייתה המשנה לומר שרק בני חורים קשרים לעדות על נזיקין ולא עבדים כנעניים. ואת ההיגיון מאחורי הדברים ניתן לקרוא בפירוש המשנה לרמב״ם, שמסביר, אבל לא בעדות עבדים או גויים שהוא צריך למעטם, לפי שיעלה על הדעת שנוותר ונקל בעדות הנזקין לרוב מאורותיהם ולמיעוט מה שיזדמן שיהיה להם עדים קשרים. לפי שההקאות בין האנשים ובין הבהמות גם כן, רוב היותם דהיינו, זה קורה בעיקר במעמד עמי הארץ והעבדים והגויים. אז היינו חושבים שבשונה מדיני עדות רגילה, בעדות נזיקין אנחנו נקל ונקבל גם עדות של נוחים ועבדים. לכן הודיע לנו התנה שלא יקבלו הבדין אלא עדים קשרים כמו בשאר העדויות. עד לכאן דף י' ד'. למעוניינים בהרחבה, קראנו את הגרסה בדברי רש"י על פי הגאות הבך. הלא הוא רבי יואל סירקיש, בעל פירוש הבית חדש, ראשי תיבות בך, על ארבעה טורים. הוא נחשב לאחד מחשובי האחרונים, והוא מכונה בדרך כלל בך על שם ספרו. חתנו היה התז, מגדולי נושא הכלים של השולחן ערוך. במהלך חייו, היה הבך מראשי ועד ארבע ארצות, שבפנקסים שלהם ניתן למצוא את עקבות פסיקותיו, במיוחד בנושא מס החינוך. הוא היה עשיר גדול והאכיל תלמידים רבים על שולחנו. הוא נמנע מלימוד שפות לועזיות וחוכמות חיצוניות, למעט ממתמטיקה. הוא תמך בהוראת התנ״ך כולו, וגם תמך בהוראת דקדוק עברי כולל לוח הפעלים, דהיינו הזמנים, הגזרות והבניינים, וכן בהוראת חשבון. הוא הנחה שלא לאפשר הכנסת ילד ללימוד גמרא לפני בחינה על ידי שלושה אנשים, האם הלימוד הזה מתאים לילד. ההגאות שלו על התלמוד הבבלי עוסקות בעיקר בענייני נוסחאות, השוואת תיאורים מקבילים במקורות שונים, ציון השמטות מנוסחאות ישנות, והצעת תיקוני נוסח לקטעים מוקשים. ולעיתים ההגאות כוללות גם פירושים. ההגאות הועתקו מתוך השס של בית הכנסת בבלז, עליו רשם הבך את הגאותיו בתקופת כהונתו כרב העיר. השס היה קיים עד השואה, ורק תשעה כרכים ממנו שרדו, והם נמצאים היום בספרייה הלאומית. בהזדמנות מסוימת נכרך השס וקוצצו שולי הדפים, כך שנחסרו קטעים קטנים מכתב היד. במצב זה הוא עמד לפני המעתיקים, והם השלימו אותו בהשערה, ולכן לפעמים ישנם טעויות מוכחות בלשון. בחיבוריו ההלכתיים ניכרת בקיאותו בספר הזוהר ובשאר ספרי הקבלה. בולט במיוחד היחס אל הקבלה באחת מתשובותיו, שם הוא כותב, המלעיג על דברי חכמים ומדבר דופי על חוכמת הקבלה שהוא מקור התורה ועיקרה, וכולה יראת שמיים, דפשיטה דחייב נידוי.